טוב, אנחנו היום בהשגחה פרטית במוצאי שושן פורים קטן, ואנחנו היום בעניין של דמויות בתנ״ך על אסתר המלכה. וזה מובן למה, מכיוון שאנחנו מתקרבים לפורים, אבל גם פורים קטן יש לו משמעות עם אסתר. אז אני רוצה להתייחס, וגם בגלל שהאווירה היא פורימית יותר, אז השיעור יהיה יותר יותר עם מינון של פורים, מעשיות, דוגמאות, המחשות. אבל קודם כל אני חייב את ההקדמה שנותנת לנו רקע על מי מדובר, ואת נקודת היסוד שממנה אני רוצה לעבור להמחשות. קודם כל צריך איזשהו בסיס. הבסיס הראשון שלנו, אסתר, לפי מה שכתוב בגמרא במסכת מגילה, הייתה אחת משבע הנביאות. היו נביאים לעם ישראל כפליים כיוצא מצרים. מתוכם היו רק 48 שנבואתם נרשמה לדורות, מפני שהיו צריכים אותה לדורות. הקדוש ברוך הוא ישרה את נבואתו כמעט על כל אדם שני בעם ישראל. היה המון 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 אנשים שנתנבאו. אבל נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. מה שיש לנו בכף דלת ספרי הקודש, זה מהנביאים של ה-48. והנביאות, יש לנו שבע נביאות. אז אסתר היא אחת מהן, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהיא אחת מארבעת הנשים היפות בעולם. אז בגמרא כתוב שהיא הייתה אחת מהנשים הכי יפות. יש דעה שאומרת היא רק רוקת הייתה. אנחנו לא מתכוונים בשיעור הזה לתווך את הדעות הללו, מכיוון שזה לא נושא השיעור. אני אומר מה כתוב בגמרא עכשיו. נקודה נוספת בהיסטוריה שלה, היא הייתה בת אביחיל, אביחיל זה כבר מופיע במגילת אסתר, היא הייתה, אביה היה משבט בנימין, והיא הייתה מרדכי היהודי, נשיא הדור, באותו הדור, נשיא ישראל באותו דור, היה הדוד שלה, ובהמשך הוא גם היה בעלה. היו לה שתי שמות, גם אסתר וגם הדסה, אסתר, מפני שהייתה מסתירה את מעשיה, היא גם כן הייתה ילדה כזאת שהייתה מוסתרת הרבה שנים בחיים שלה. היא 4 שנים התחבאה מחשברוש, כדי שהוא לא יתפוס אותה, וכדי שלא ייקח אותה לארמון המלך. זה הרבה מאוד זמן. אז זה חלק מהזמן, זה חלק מהסיבה שהשם שלה אסתר. היא נקראה אסתר במדרש על שם כוכב, שנקרא אסתהר, ומפני שהכוכב הזה בעצמו היה פעם, הוא היה הבת של מתושלח, הכוכב הזה, וכשהבת של מתושלח נטבעה לדבר עבירה מהמלאכים שירדו בשמיים, אני עכשיו אומר דברים בהבזקים, ואני סומך על האינטליגנציה שלכם. וברגע שהיא ברחה לשמיים באמצעות שם המפורש, אותה בת צדקת של מתושלח, אז הקדוש ברוך הוא נתן לה מתנה בזה שהוא עשה אותה כוכב, על שם זה נקרא כוכבה כנראה, והיא ירדה עוד הפעם לעולם בתורת אסתר, וזה חזר על עצמו, שאסתר הייתה צריכה לחיות עם איזשהו חשברוש. אז היא תקנה את אותו דבר מה שהיה בסיפור ההוא, אבל עוד פעם, גם בזה אני לא אעריך, כי כל מילה פה זה שעה לפחות. נקודה נוספת בתור החיים שלה, אסתר המיוחדת הזאת היא מסרה את הנפש על עם ישראל, נכנסה למלך אחשוורוש מתוך מחשבה שהיא עלולה למות, והיא עשתה את זה. שכחתי להגיד, נקראת אסתר על דבר אחד, הדסה, על שם ההדסים, כי ההדסים אנחנו לוקחים אותם בחג הסוכות, זה לאלה שיש להם מצוות, צדיקים שיש בהם מצוות, אלה שיש בהם מעשים טובים, על שם המעשים הטובים שלה נקראה הדסה. היא ילדה ילד מאחשוורוש ושמו דריווש. הילד הזה מלך אחרי אחשוורוש בתור מלך פרסי יהודי, כן? כמו אמא שלו יהודיה, והוא זה שנתן את הרשות לבנות את בית המקדש השני. שלא תחשבו שהגויים נתנו רשות, אז הוא נתן את הרשות. עד עכשיו דיברנו פחות או יותר בקצרה במבזק על החיים שלה, ועכשיו נעבור על הנשמה שלה קצת. לפי הקבלה, אריזל, שהוא מה שנקרא מלך הגלגולים, הוא המומחה לענייני גלגול, אז הוא בכתבים שלו מביא שאסתר המלכה הייתה גלגול של כמה. א', של חווה, וזה הסיבה שבפורים שותים יין, מפני שעץ הדעת היה, לאחת הדעות במדרש, היה גפן, ומתקנים את החטא של עץ הדעת בזה ששותים יין. ו בנוסף לזה הייתה גלגול של עוד אחת שקראו לה יעל, אשת חבר הקיני, אותה אחת שהרגה את סיסרא הבריון הגיבור שהיה שר צבא של יבין מלך כנען, ואיך היא הרגה אותו כתוצאה מזה שהוא חי איתה חיי אישות ונחלש, זאת אומרת הוא אנס אותה, כן? נחי חיי אישות ונחלש, ואז היא לקחה את את היתד של האוהל והרגה אותו. אומר האריזל, היא סיסרא נפל בידיים של יעל, ואמן הרשע נפל בידיים של אסתר, היא הייתה המשך. והיה מישהי שהיא הייתה השראה לשתיהן, זאת אומרת, מישהי שקדמה לכולם, שגם זה, אתם מבינות, מבינים, שהסיפור של מגילת אסתר, אחשוורוש, בוחר לעצמו נשים, בלי סוף, וכל הסיפור הזה, זה סיפור של תיקון מסוים. מהו התיקון? התיקון זה מארס הבריאה. נברא האדם הראשון, נולדו לו ילדים, קין, אבל, עם כל ילד נולדה תאומה, עם קין נולדה תאומה אחת. במילים אחרות, יש לו אישה אחת. בימים מהם שנסו כמה נשים, זה היה משמעותי. אבל נולדו לו שתי תאומות, קין מקנה באבל על התאומה הנוספת שנולדה, ולכן הוא הורג. אז התאומה הנוספת של אבל היא לפי האריזל עוד השראה לאסתר. אז אנחנו רואים איך שהדברים חוזרים על עצמם, חוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היסוד זה שאסתר המלכה הייתה אישיות מיוחדת, שהאישיות שלה טענה ודרשה מספיק ללכת אחרי התאוות של הלב. אסתר הייתה כוכב אסתר, אז היא מקבלת השראה מאיזה אחת שברחה מאלה שרדפו אחריה שרצו לקח לתבוע אותה לדבר עבירה. והיא גלגול של יעל, שהיה מישהו שרדף אחריה ועשה לה וזה וזה, והיא הרגה אותו בסוף. והיא גלגול של התאומה היתרה שגרמה קין להרוג את אבל כדי לקחת אותה לאישה. אתם לא רואים פה איזשהו משהו שחוזר על עצמו בכזה כזה כזה מוטיב שחוזר על עצמו? בגדול המוטיב הזה זה לא עסק של גברים ונשים בדווקא, אלא מוטיב עמוק יותר, קבלי יותר. יש בני אדם שחיים כאן בעולם בגלל שהם רוצים לעשות כיף חיים, והם רוצים כל הזמן לקבל ולקבל ולקבל ולקבל. יש כאלה בני אדם. אסתר המלכה במהותה, כל ההנהגה שלה, כל התנועה שלה, בסירות נפש שלה, כאשר עבדתי, והיא עושה את המסירות נפש למען עם ישראל, בשיא הכוח, בשיא, בלי שום חשבונות אישיים, בלי שום אינטרסים אישיים, לא היה לנוח להיות המלכה בבית של הראל הזה, אחשוורוש, אבל היא עשתה בשביל שעם ישראל יש. זאת אומרת, היא טיפוס שמסמל בשורה התחתונה, אני לא עושה מה שנוח, אלא מה שצריך. וכל האנשים האחרים בגלגולים, סיסרא, זה עושה מה שנוח לו, וקין שרב על איזושהי תאומה נוספת, עושה מה שנוח לו, והכוכב הזה הסתער שברחה הזה, בגלל שהיו אנשים שעשו מה שנוח להם, אומרת הגמרא, אסתר, סוף הניסים. אסתר פתחה איזשהו צינור חדש בעולם. נס פירושו שהקדוש ברוך הוא עושה משהו למעלה מדרך הטבע. אסתר פתחה צינור שמעכשיו יהיה סדר. עד עכשיו אם היה בן אדם שרק רצה לקבל ולקבל ולקבל, ולא להשפיע שום דבר אלא רק לעצמו, הב, הוא יכל לעבור 120 שנה והכל ילך חלק. מאסתר, מנס פורים, יש מצב שבאה אחת ועושה נו 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 לאלה שרוצים רק להרוויח ורוצים רק לקבל, והיא יוצרת סטופ, גמרנו, מעכשיו אתה יכול להתחיל עם רצון לקבל, אבל באמצע החיים תחטוף שתי פליקים, ואם לא תתעורר ולא תבין שאתה צריך גם להשקיע וגם לתת, זה לא יהיה לעניין. אסתר גרה בפרס. כשאני אומר פרס, או שאני אגיד את המילה פרסים, אני לא מתכוון ליהודים פרסים. אני מתכוון לפרסים גויים, שיהיה ברור. יהודי פרסי פירושו יהודי. ושאומרים פרסי פירושו גוי. יהודי הוא לא פרסי, יהודי הוא יהודי. הגלות מאיפה שהוא בא הייתה פרס. זו נקודה שהיא חשובה להבהרה. הפרסים משולים במדרש, בחלום של דניאל, לדוב. אוכלים כדוב, שותים כדוב, מסורבלים כדוב, זה הלשון של המדרש. דוב. הדוב הוא סמל של תביא לי לאכול ותביא לי לאכול ועוד ותביא לי. הוא סמל של ההנאה, לכן הוא כל כך שמן, התאווה. לכן הפרסים משולים, החשברוש, פרסי אמן, פרסי וכולו וכולו. אסתר הייתה אגרוף לכל התנועה הזאת של ההנאה וההנאה וההנאה וההנאה. הדוב, מה הוא מוכן לעשות בשביל להגיע לקצת דבש? מסוגל לטפס על עצים, מסוגל ליפול, מסוגל להיפצע, בשביל קצת מתוק בפה. יש לו מסירות נפש בשביל התאוות שלו. זה הצנועת נפש. החשברוש, לעשות כרצון איש ואיש במגילה. הוא נתן שם הכל, אומר המערמה מפנו, חוץ ממוזיקה. מוזיקה הוא לא נתן, כי הוא ידע שמוזיקה זה מקצוות שונות. אי אפשר לספק את רצון איש ואיש במוזיקות. אתה לא יכול לתת מוזיקה אחת שכולם יאהבו אותה, זה מסר בפני עצמו. אבל מעבר לזה, תהנו, תעשו מה בא לכם. זה הצנועה של הדוב, זה הצנועה של מי שרוצה רק לקבל. אסתר השביטה, זאת אומרת אסתר, זה הנשמה שלה. ושתי מתה באמצע, המסיבה הושבטה, הכל נעצר, החשברוש מתחיל לקבל קצת רצינות בחיים שלו, הכל כתוצאה מאסתר. להשלמת ההקדמה שלי, כשהמן הרשע גזר את הגזרה הקשה על עם ישראל, והוא כבר ציפה להגיד למלך לתלות את מרדכי על העץ, אז לפני זה הוא הלך לרחוב של היהודים, ונכנס לבית המדרש ורצה לראות מה מרדכי עושה שם. והוא ראה את מרדכי יושב ולומד את הלכות קמיצה. מה זה הלכות קמיצה? יש אחד הקורבנות שמביאים, זה היה קורבן העומר. קורבן העומר, היו מקריבים אותו בתת זין בניסן. זה היה התבועה החדשה של השנה, של אותה שנה. ועד שלא היו מקריבים את הקורבן הזה, היו אוכלים מתבואה של השנה הקודמת ולא מהשנה החדשה. וחלק מהעבודה של הקמיצה זה שהכהן מכניס את היד שלו לתוך סולת, במקרה הזה זה היה סעורים, לא משנה, והוא לוקח חופן, מנקה את החופן עם האצבע הבוהן, מנקה אותו בצד הזה, מנקה את החלק הזה, ואז נשארות רק שלוש אצבעות שיש בהם קצת מהמנחה, ואת זה הוא מקטיר על המזבח. עכשיו, מה היה המצב של היהודים באותו זמן? המצב שלהם היה זה של בית מקדש לא היה. זה בין בית ראשון לבית שני פורים. אז בית מקדש לא היה. בית שני לא נבנה עדיין. הם עצמם נמצאים בגלות. מה שייך כאן קמיצה? מה שייך קורבן עומר? אין בית מקדש. זה לא היה שייך באמת. באמת לא היה שייך. אבל מכיוון שעם ישראל הוא חי וקיים, ועם ישראל הוא מאמין בני מאמינים, אז הם יושבים באותו תאריך ולומדים את הסוגיה שהיינו צריכים לעשות, אילו בית המקדש היה קיים. ואז פתאום נכנס המן, והמן הוא הסמל של פרסי, מה טוב לי, מה נעים לי, מה אני מרוויח, מה התועלת, מה זה. והוא אומר, מה אתם לומדים עכשיו? קומץ, מה זה קומץ? של בית המקדש. אז כמו שאומרים, בשלב הראשון הוא כאילו אומר, אתם נורמלים? אתם נורמלים? מה אתם עושים עכשיו? אין בית מקדש וגם לא יהיה לשיטתו, כן? אין בית מקדש וגם לא יהיה. בזה אתם עוסקים? אבל זו הייתה המחשבה הראשונה שלו. המחשבה השנייה שלו הייתה, וואו, אני, כל נשימה ונשימה שאני נושם, כל פעולה ופעולה שאני עושה, זה אך ורק מה אני מרוויח מהעניין. יש פה אנשים שמסוגלים לעסוק בדבר ניטרלי. אין לי מזה רווח, אנחנו לא מרוויחים מזה, והם מסוגלים להשקיע גם בדבר שאין להם רווח מעשי ממשי. יש להם איזושהי נשמה אחרת. יש להם איזשהו סוג אחר של חיות. אז הוא אמר לעצמו, והוא אמר את זה בקול, והמדרש כותב מפיו, הוא אמר, הקומץ שלכם, אני מרגיש שהוא הולך לתת ביתה ל10,000 כיכר כסף שאני נתתי כדי להרוג אתכם. אני מרגיש את תנועת הנפש שלכם, שאתם מסוגלים לעשות משהו שאין לכם ממנו רווח. זה הולך להציל אתכם בגדול, זה הולך לפתוח איזשהו צוער עוצמתי. המן אמר את זה, הוא זיהה את זה, היה בן אדם פיקח. זה בדיוק היסוד. היסוד שאנחנו מדברים עכשיו, אסתר מסוגלת, מלמדת. אני חושבת שצריך לעשות מה שצריך, ולא מה שבא לי. לא מה שאני מקבלת ממנו רווח. אנטי פרס. המן מגלה את זה ברגע מאוד מאוד מתקדם, אז הוא כבר מרגיש, פה הוא הולך להיות משהו. אוקיי, אז אני רוצה להוריד את הנושא הזה של ההשפעה לקבל, התנועה של לקבל והתנועה של להשפיע בנפש האדם, עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה חשוב, ואנחנו ניתן דוגמה אחרי דוגמה, כל דוגמה היא תהיה סיפור, או שהיא תהיה איזושהי המחשה משעשעת, אז הנקודה הראשונה בעבודה בנפש האדם, גם כשאנחנו מחמיאים למישהו ומפרגנים למישהו ושמחים בשמחתו של מישהו ומראים לו שאנחנו שמחים בשמחתו, באיזשהו מקום אנחנו יכולים לחשוב, עלולים לחשוב על הרווח שיהיה לנו מזה. הוא רואה איך שאני שמח בשמחתו, הוא יחזיר לי גם כן, כדרכם של הבריות, שמור לי, שמור לך, חנופה, אינטרסים. אבל אני רוצה לראות אדם שנמצא תחת תסמונת אסתר, שהוא מסוגל באסתר, בסתר, הוא מסוגל להיכנס הביתה, אף אחד לא רואה, ופשוט להשמין מנחת מזה שהחבר שלו או החברה שלה מתחתנת היום. הוא מתחתן היום, איזה יופי, טוב לו, אני שמח, איזה כיף לו, אני שמח, הוא לא יודע שאני שמח. עכשיו, אני לא אביח מזה שום דבר, ובכל זאת אני שמח. תנועת נפש של משתתפות עם הזולת, השתתפות עם הזולת בשמחה שלו, השתתפות עם הזולת בכאב שלו. יש להשתתף כשאתה עומד רחמנה לצלן עם מישהו ככה, ואתה מחבק אותו בזה, באיזשהו מקום זה, זה מנומס, זה לא נעים, זה באים למקום, תחבק. אבל לשבת ולכאוב את כאבו, כי אכפת לי ממנו, נדיר מאוד. אסתר רוצה שאנחנו גם בהסתר נהיה בהדדיות. גם באסתר אנחנו צריכים להיות בני אדם, וזה תנועה, זה יכול להיות רק אצל מישהו לא בתנועה של קבלה, אלא בתנועה של השפעה. וההשפעה זה השפעה כזאת שאני לא חושב מה יצא לי מזה ומה אני ארוויח מזה. כי אם אדם חושב, אני אשפיע ושכולם יראו, אני אשפיע ואני אקבל, אני אשפיע, זה עדיין אתה מקבל. אתה עדיין פרסי. במובן הגוי של העניין. אתה עדיין דוב שמחפש לינוק. אז יש לי יניקה של אוכל ויש יניקה של כבוד. אבל זה עדיין יניקה נמוכה. זה לא יניקה מלאה. מספרים על שני חסידים שהיו בלנינגרד. אחד יש לו תעודות, אחד אין לו תעודות. קומוניסטים לא מרשים למישהו שילך ברחוב בלי תעודות. ומי שהולך בלי תעודות, אחד דתו לסיביר. מה אתה עושה פה? אבל החסידים אף פעם לא עשו חשבון יותר מדי. הם עשו קודם כל חשבון לאלוקים, ואחר כך חשבון למדינה. אז הביאו חסיד אחד שישמש מלמד בעיר הזאת, אז זה הדבר הכי חשוב בשבילו זה, אבל אין לו ניירות. הוא הולך ברחוב עם עוד חסיד. אחד עם ניירות, אחד בלי ניירות. פתאום מגיע שוטר. הם מבינים מיד מה הולך להיות פה. ההוא עם הניירות, בלי לחשוב, וזה אני אהבתי, בלי לחשוב, מתחיל לרוץ. השוטר, כלב, שרואה מישהו רץ, רץ אחריו. רץ, 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 עד שהצליח לעייף את השוטר כעוגן, ואז נעצר. אומר לו השוטר, תביא את התעודות שלך. מוציא את התעודות, רגוע, שלב, מתנשף. מסתכל, הכל בסדר. תגיד לי, למה אתה רצת? כבוד השוטר, אני צריך שירותי. רק רגע, רק רגע, רגע, לפני שאתה הולך. אבל למה רצת רק כשראית אותי רץ אחריך? למה המשכת לרוץ אם אין לך מה להסתיר? כבוד השוטר, חשבתי שגם אתה צריך שירותי. מה הוא יכול לענות? איך אומרים? הוא יודע שהוא משקר, הוא לא יכול לעשות לו כלום. שחרר אותו. איפה השני? פרח, נעלם. אז להציל את השני זה מסירות נפש. אבל הנקודה, בלי לחשוב, בלי לחשוב, בלי לחשוב, אני מושך אותו אחריי. זה תנועה של בן אדם שנמצא בהשפעה. אדם שנמצא בלחשוב בקבלה ומה אני מרוויח ומה התועלת, לא יעמוד בשנייה אחת ויעלה על זה. זה לא יקרה לו בבונגר. זה תהליך, זה לא קורה בשנייה אחת. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור שאני מאוד רוצה להאמין שהוא לא היה. אבל יש לו מסר, והרבה פעמים בדיחות קיצוניות יכולות לתת לנו המחשה למהלכי נפש סמויים שהם עוברים גם עלינו. אולי לא בקיצוניות כמו שהיא מופיעה בבדיחה, אבל זה מופיע באיזשהו מקום עדין יותר. אדם רואה את אשתו יוצאת עם הסיר של השאריות של הבשר, של שבת, והולכת להביא את זה לכלב בחוץ. אז הוא אומר, רגע, מה את הולכת לעשות? כתוב שנותנים לכלב, היא אומרת לו. אז לכלב תשליחון אותו. אז אומר לה, לא, 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 זה בל תשחית. אז אומר לה, לא, 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 זה לא, אני חושבת שהבשר הזה כבר לא כל כך עבר עליו שעות, זה לא, 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 לא ראוי לאכילה. אומר לה, גברת, אני בעל הבית פה, זה בל תשחית. אפשר לעשות עם זה מצוות. אני מדגיש בכוונה את המצוות, שבן אדם יכול לשחק אותה מצוות, והוא עושה עבירות. והוא מרגיש שהוא עושה עוד מצווה, והוא עושה עוד עבירה, ועוד מצווה. הוא דופק בבית של השכן העני, שגם בשבת אין שם בשר. אומר לו, יש לנו שאריות של בשר שאנחנו לא צריכים. אולי אתה רוצה, בשמחה, לוקח את הבשר, אוכל אותו, נעשה חולה, הרעלת קיבה. אז השכן שומע שהחבר שלו חולה, ברוך השם, מצוות ביקור חולים. איזה יופי, אני זוכה במצוות ביקור חולים. נכנס, דופק, מספר, זכיתי היום במצווה, וכולו בשמחה. עברו כמה ימים, המעיים של האום מתהפכות, והנשמה שלו זה, היא לא החזיקה מעמד בתוך הגוף, ועלה לשמיים. אז הוא הולך, הוא הולך ללוויה, והוא אומר, זכיתי במצוות לוויית המת, זה לא פשוט, זה משהו נורא חשוב. ואחר כך הוא הולך גם לנחם אבלים, בשמחה רבה. והוא חוזר הביתה, אומר לשתו, את רואה את כל האוצרות האלה רצית לקחת ממני? זכיתי גם בכל המצוות, כל הדברים. זה מצחיק, על הפנים לגמרי. אבל אנחנו לא רחוקים הרבה פעמים מהדוגמות האלו. זה לא בא אצלנו בביטוי בוטה, אבל אתה התכוונת והוא לא הרוויח מזה, ואני הרווחתי, אני רק לטובתך עשיתי את זה. אני שומע את זה בדיני תורה, לימין ועל שמאל. אני עשיתי כדי שיהיה לו, אני רציתי כדי שהוא ירוויח, לכן שילמתי את זה. הוא הכניס אותו לתוך ברוך, ולא יכול להיות שהוא התכוון לטובה, והוא אומר, עשיתי את זה רק לטובתו. הוא מפיל אותו בתוך הבוץ, וזה רק לטובתו. יש לך בן אדם שעושה השלמה, אתם רוצים לשמוע, אני אולי סיפרת לכם זה פעם. היה בן אדם רמאי שהיה נותן לאנשים תרומות, ואין לו כסף בבנק. אין לו כסף בבנק, אין כיסוי. אז הוא נותן לך, הוא עשיר כאילו, נותן לך $10,000 צ'ק. אבל יש לו רק 9,000 בבנק. אין, זה לא ירד, לא ירד. בא איזה אחד חכם, נתן לו תרומה של 1,000, הכניס לו לחשבון, משכת 10,000. יש לך לפעמים בן אדם שהוא נותן לך, אבל הנתינה שלו זה לקיחה, הוא משכן, הוא מוריד אותך לאיזשהו מקום מאוד, מאוד לא טוב. אז בעדינות. התנועה של האדם חייבת להיות, אז איפה פה המשפיע והמקבל? הוא נותן, אבל הוא נותן בשביל להרוויח. הוא נותן בשר, אבל זה בשבילי, לטובתי. שזה מתחיל ככה, זה נגמר בברוך דיין האמת. זה נגמר לא טוב. כל הפניות האישיות של האדם, זה משהו מריח. דוגמה נוספת. אלכסנדר מוקדון, הוא מת בן 35, כבש את כל העולם, הרג בלי סוף אנשים, גנב, רצח, שדד. יום אחד הוא פוגש איזשהו אדם בממלכה שלו, שיש לו שתי ספינות, שעם הספינות האלה הוא יוצא לעבודה, הוא הולך ומלסתם את הבריות. כמה ספינות נמצאות תבועות בים? הערכה ככה גסה. מאז ששת ימי בראשית. הערכה של המומחים, שהספינות התבועות והאוצרות שנטבעו שם, זה בין מיליון לשלוש מיליון בים. אוצרות עד נמצאים שם. הוא הולך מלסתם את הבריות, מטביע אותם, אם הם לא... זה העבודה שלו. תופס אותו אלכסנדר מוקדון, אמר, אני תולה אותך עכשיו. למה? מה עשיתי לך? אמר, אתה גנב! אמר, תגיד לי, ואתה לא גנב? מה אתה עושה? אתה לא גנבת, שדדת, רצחת, אנסת כל כך הרבה אנשים בעולם, גנבת קרקעות בלי סוף, אתה לא גנב? המדרש מספר שכשאלכסנדר מוקדון שמע את זה, ראש היה לו. צודק? צודק. עזב אותו, שחרר אותו. יש סיפור עממי שמספר על איזשהו גנב, שתפסו אותו, וזה היה מקום שתולים את הגנבים. אז הגנב הזה ביקש בקשה אחת לפני מותו, תנו לי בבקשה, שאני רוצה, יש לי סוד, ועם הסוד הזה זה יכול לעזור לאנושות, אני רוצה להוציא את הסוד הזה החוצה, תנו לי את זה לעשות בקשה האחרונה. אז הביאו אותו לכיכר, והמלך פה, והשרים בצד השני, והבמה, והתליין, וכל העם מקצה באים לראות, והוא עומד, ורוצה להגיד את הסוד שלו. אומר, יש לי סוד שקיבלתי אותו מאבא שלי, שאם לוקחים גרעין של איזשהו פרי, ועושים משהו שאני עוד מעט אגיד לכם, שותלים אותו בצורה מסוימת באדמה, הוא מצמיח עץ תוך כמה דקות. עץ כמו שלוקח שנים, בכמה דקות. מה, איך עושים את זה? אז פשוט צריכים להביא לי את הגרעין, תביאו איזה גרעין, הביאו לו גרעין של פרי, עכשיו תביאו לי עלה מהעץ הזה, עלה מהעץ הזה, הביא להם איזה 15 עלים, משהו מכל מיני מקומות בעולם, הביאו לו, עכשיו הוא עוטף את זה, ויש לו סדר שלם של עטיפות, אחרי שהוא עשה את כל החבילה הזאת, הוא אומר, אז זה צריך להטמין באדמה, אדם שמעולם לא שלח ידו ברכוש של רעהו. ואז זה עובד. ואני הרי גנב, אתם יודעים את זה, בבקשה כבוד המלך, בבקשה. אומר המלך, אני זוכר שאני גנבתי מארנק של אבא שלי, שהייתי קטן, זה לא יעבוד עליי, וזה... שר האוצר, בבקשה. או, אני עובד בכסף של המלך, אני לא יודע איפה זה ילך, איפה פה ושאר. בקיצור, לא מצא אף אחד. הוא עומד, ניגש לבמה, דופק על השולחן שם, ואומר, חברים, אתם כולכם גנבים, אבל רק אותי אתם רוצים לתלות בגלל שגנבתי. איזה פריות זאת. כמה פעמים אנחנו מתוך אהבת עצמנו עסוקים בלהאשים מישהו אחר על אותו דבר שאנחנו בעצמנו נמצאים באותה סירה, באותו עניין, באותו זה. אז אנחנו נמצאים באותו זמן בתנועה של קבלה או בתנועה של השפעה? אנחנו אמנם אומרים מוסר למישהו, אבל אנחנו בתנועה של קבלה או בהשפעה באותו זמן? בתנועה של קבלה. אנחנו מורידים אותו ומגבים את עצמנו ומרגישים מאושרים ומרגישים מוצלחים על ההורדה של השני, כשאנחנו עושים את אותו הדבר בדיוק, לא פחות ולא יותר. באה התורה ואומרת, בבקשה, תפסיק לחפש להיות מקבל, תתחיל להיות משפיע ואז תתחיל להיות יותר אמיתי, אל תחפש להצדיק את עצמך ולתרץ את עצמך כל הזמן. אני מכיר ראש ישיבה פה בארץ שהלך לאסוף כסף בחוץ לארץ. הוא הגיע לבית של גביר גדול. הגביר הזה מסכן, יש לו, הוא כבר נשוי 12 שנה, 10 שנים, אין לו ילדים. אומר הגביר הזה לראש הישיבה, אחרי שנתן לו איזושהי תרומה, אומר לו, תגיד, יש לך עצה בשבילי? איזה סגולה, משהו. אומר לו הראש ישיבה, תגיד, אתה פגעת פעם באיזשהו אדם, יש איזשהו מישהו שאתה מקפיד עליך או משהו? אומר, תראה, אני עשיתי פעם עוול לא נורמלי לחבר בישיבה. אבל אני לא יודע איפה החבר הזה. אני זוכר את השם משפחה שלו, גולדברג, זה היה השם משפחה שלו. אני זוכר את השם משפחה שלו, אבל אני לא יודע, איפה אני משיג את הבן אדם הזה? אין סיכוי. אמר לו ראש הישיבה, היום זה עולם קטן. אתה למדת בשנה מסוימת, בישיבה מסוימת. יש כיתות, יש כתובות של אותם שנים. למה אתה אומר שאין? אמר, אין לי ראש בשביל זה, וגם אני חושב שהוא כל כך הכעס, הוא לא ימחה לי. אתה יודע מה אנחנו עושים עסקה? הוא אומר לראש הישיבה. אני נותן לך 100,000 דולר נוספים. באם אתה מצליח להוציא לי סליחה, מכילה וכפרה מהבן אדם הזה. אומר לראש הישיבה, עכשיו כבר יש לו אינטרס אישי בזה. הוא הולך, הולך לישיבה, מוציא את הניירת, מגיע לאיזשהו גולדברג משואר, מרים אליו טלפון. שלום, אתה למדת בישיבה הזו וזו. האם היה לך בן כיתה בשם זה וזה? הוא רשע! מי הוא? הוא מושחת! אומר לו ראש הישיבה, אתה מרשה לי לבוא לבקר אותך אצלך בבית? מה, אין לך מה לדבר איתי, אבל אני לא אגרש יהודי מהבית שלי. מגיע אליו הבית, הוא אומר, תראה, אתה כל כך הרבה שנים, מחזיק בתוך הלב שלך משהו שיושב, אתה חושב שרק הוא מפסיד מזה שאתה לא מחלת לו? תדע לך שגם אתה מפסיד מזה שלא מחלת לו. גם מעבר לדברים הרוחניים שקיימים לבן אדם שלא מוכל, גם זה שבתוך הלב שלך יושב לך איזשהו דבר, זה אוכל אותך. זה גם אותך. הוא אומר, אתה צודק. מה תגיד, לא הגיע הזמן? הגיע הזמן. אומר, בפרט שתדע, הבן אדם הזה שנים הוא מתייסר, ילדים אין לו, אולי זה יעזור לו. ואז הוא קורץ בעין ואומר, בפרט שאני צריך 100,000 דולר, וזה מה שאני הולך לקבל אם אני זה. הוא אומר, קניתי, אני רוצה זכות שיהיה 100,000 דולר לישיבה שלך. יש לי זכות להשתתף בעניין, כסף אין לי, אבל אני יכול לגרום שזה יקרה. מרים טלפון לאותו אחד, מוחה לו. התנועה של האדם שנפגע, ואנחנו כולנו אי פעם נפגענו ממשהו, איך מבחינה פסיכולוגית אנחנו מסתכלים על זה? אם אני מסתכלת ומסתכל על זה, יש לי איזשהו תפקיד לעשות פה בעולם. בא מישהו והפריע לי לתפקיד, העליב אותי. מה אני עושה פה? אני מבזבז את החיים שלי? כל מיני אנשים חסרי נימוס, נותנים להם, עוזרים להם. זה הפרצוף? זה מה שאני מקבל? תעזוב אותי, אני הולך להיות עורך דין, תעזוב אותי. מה אני עבד לי בחיים? מה אני יושב פה? עם בהמות על שתיים אני צריך להתעסק כל הזמן? לא רוצה את זה. ויש שהבן אדם, זה תנועה של בן אדם שעושה את העבודה שלו גם בשביל לקבל. אני אמנם עושה, אני משקיע, אבל אני מצפה. אבל יש בן אדם שמסתכל, יש לי שליחות, יש לי תפקיד. התפקיד הוא קדוש. בא איזה בן אדם, הבן אדם הזה אמר לי שלא, מילה לא במקום. אני לא מצדיק את המילה הזאת, בשום אופן לא. אבל הוא אמר לי מילה לא במקום. בגלל שהוא אמר לי מילה לא במקום, אני צריך להוציא 50% מהחיות שלי ומהשמחה שלי, ולראות בכל מה שאני עושה, עין ואפס? זה צודק? זה לא פייר. אני עושה, האדם הזה עושה את הדברים שהוא עושה, כי צריך לעשות. הוא לא עושה אותם כבגלל שהוא רוצה לקבל משהו. הוא עושה כי צריך לעשות. ברגע שיש מישהו שמפריע, אז בשלב הראשון הוא אומר, אז בסדר, אז אני לא יהיה חבר שלו. בשלב השני הוא מסוגל גם להגיד, אולי הוא טעה, אולי הוא שגע, אולי הוא היה במצב רוח לא טוב, אבל הוא לא מפרק את החבילה לחלוטין כתוצאה ממה שעמד לפניו. זה הנקודה. זה נקודת ההבדל הפנימית בין אדם שהוא נותן, אבל כדי שיחזור לי, לבין אדם שנותן, שאנחנו רואים את זה חזק מאוד על אסתר המלכה. אסתר לרגע לא התכוונה לשחרר את עם ישראל מזה שהיא תדאג לו. אבל היא חשבה, ומותר לה לחשוב, יש לה היגיון, היא חשבה שזה לא כדאי עכשיו לגשת לבית של החשברוש, לארמון של החשברוש, כשהיא לא נקראה אל המלך 30 יום. היא חשבה שזה לא כדאי.
והיה היגיון בזה שהיא חשבה שזה לא כדאי. זה מאוד הגיוני. ואז מרדכי, ואני חושב שזה מסר בשביל כולנו, אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואתו בתוויך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. וואו, הוציא F-16. מה בסך הכל אמרתי? אני לא רוצה לעזור לעם היהודי. אני כן רוצה לעזור לעם היהודי. אתה פשוט לקחת אותי, השפלת אותי, מחקת אותי. ואתו בתם, יש לו כבר הבטחות, כרטיס לגיהנום, תובדו. למה אתה עושה לי את זה? אם היא הייתה אחת כזאת שמה שהיא עושה זה בשביל לקבל קרדיט, לקבל מילה טובה, לקבל זה, היה זכותה המלאה להיעלב כאן, בסיפור הזה. אבל היא לא לקחה את זה ללב, והיא לא התנעלבה, והיא המשיכה הלאה. ממשיכים, אז אתה אומר, אז נמשיך. למה? הכוח של הענייניות פה, זה היה כוח, היא הבינה לא בגלל מילה שיכולה וזה, מעבר לזה שזה צדיק, מעבר לזה שזה מרדכי, אבל היא הבינה שזה לא סיבה שאני יוצרת את כל המסלול. נכון, זה לא נעים. ותדעו שכל פעם שאתם תתחילו לעשות משהו שהוא נקרא משפיע, לא רק לקבל, מבטיח לכם, חותם לכם על צ'ק פתוח שתי חתימות. כל פעם שתתחילו לעשות משהו של משפיע, יבואו עליכם כל מיני תלונות. למה ככה? בשביל מה עשיתם את זה? מי ביקש? לא צריך. ואז הקדוש ברוך הוא בוחן אתכם. אתם באסתר? אתם למדתם מאסתר את המסר? או שאתם מחפשים את המן, את הכבוד, את היוקרה, את את השומן, את הרווחים? איפה אתם נמצאים? זה מגילת אסתר. זה הסוד של אסתר המלכה. היא מסוגלת לעשות גם שיערקו לה בפנים. דרך אגב, ביחס של הורים וילדים, וואו, וואו, וואו. לפעמים, למה זה אנוכי? מה הם רוצים ממני? מה זה? מה זה הדבר הזה? וזה משהו נורא. ואז הבן אדם יכול פשוט להיעלב. להיעלב על אמת, זה לא צחוק, להיעלב על אמת. השפלה נוראית לפעמים מה שהילדים מעבירים את ההורים שלהם, משהו לא רגיל. ואז זה המבחן, המבחן האם אתה תופס את הנקודה, או שאתה חי באיזשהו מקום בתנועה של רמייה עצמית, של איזשהו שקר, וככה אתה זה. אני רוצה לספר לכם סיפור שמספרים אותו על אחד מהחסידים. אותו חסיד, הוא היה באכסניה, ופתאום הגיע לאכסניה, אתם יודעים, יש לפעמים אנשים שמרגישים מעצמם, אתה רואה שהגאווה יוצאת להם מהאוזניים, אתה רואה את זה, כל התנועה שלהם, ישות, מי, פה. אני חושב שזה היה החסיד רב שמואל מונסקס שפגש אחד כזה, והעיניים שלו לא יכלו לסבול את השמלציות שיוצאת לו מהאוזניים, הישומן שיוצא לו מהאוזניים. אני ואני עשיתי ואני פעלתי, ושתדע לך, יש לי הערות. והוא רומז שיש לו רוח הקודש, הוא רומז. רב שמואל מונקס החליט, אני הולך לעשות מהאיש הזה קציצה. היה לו, הוא היה שוחט, היה לו סכין שחיטה, יש אבן משחזת שמשחיזים את הסכין. בלילה, כשאותו אחד הלך לישון, הוא מתחיל להשחיז את הסכין ליד האוזניים שלו. הוא מתעורר, אומר לו, מה זה? לא, אני רק את הסכין, אני רק... אומר, כן, אבל בשביל מה אתה עושה את זה ליד האוזניים שלי? לא, אז אני עושה בגלל שאני רוצה שהשריטה תהיה קשרה, שתהיה מעודרת, שלא יהיה דריסה, חלדה, גרמה, עיקור, שיהיה הכל כמו שהתורה דורשת. הוא מתעורר, אומר לו, איזה שחיטה? מה שחיטה? מי שחיטה? אני רוצה... אני רוצה אותך, אני... מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני אגיד לך מה אני רוצה. אני פשוט גר כאן, ואני מחפש, כל פעם שאני רוצה להתפלל, אני מחפש לשפוך את הלב שלי באיזשהו מקום. אני יודע, אצל היהודים, קברות צדיקים זה דבר מאוד חשוב. אז אני נוסע רחוק מאוד של קברות צדיקים. אני ראיתי עליך שאתה באמת יהודי אמיתי, ולא סתם אמיתי, צדיק יסוד עולם.
אני לא מוכן לוותר על הזכות שיהיה לי פה, אני אעשה לי פה בחצר ציון עם קבר, ואני אוכל להתפלל כל פעם שיש לי מועקה על הלב. שזה אני לוקח את הסוכין, ואני אעשה שחיטה כשרה, והוא שיחק את זה כל כך טוב, שאותו בן אדם לגמרי האמין בכל מה שהוא אומר. אמרו לו, תשמע, זה נכון, אבל אני לא כזה צדיק, אני לא, אני גם לא, אין צדיק בארץ אשר עושה טוב ולא יחטא, זה לא, אני לא כזה מושלם. אמרו לו, גם צדיק קטן מספיק לי, אני לא צריך צדיקים גדולים. אמרו לו, תראה, אני גם לא כל כך צדיק קטן. בקיצור, הוא דרדר אותו, אחרי כמה שעות של ויכוח עם סכין ביד, אז הוא דרדר אותו עד כדי כך שהוא טען, אני רשע, והביא לזה הוכחות, והוא עם דמעות צועק, אני רשע מרושע. אז הוא אומר לו, טוב, עכשיו אני יכול להחזיר את הסכין. אז תפסיק לעשות, תפסיק לצאת מעצמך, תפסיק להשוויץ. תפסיק לצאת. כשדוחקים את הבן אדם לקיר, אז הוא פתאום מגלה מי הוא באמת. אבל ככה סתם? שואו, שואו. אומרים בבדיחותה, למה הקדוש ברוך הוא שתל את קורח באדמה? קורח טען שהוא אמיתי, ורק הוא אמת. כתוב בפסוק, אמת מארץ תצמח. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מכניס אותך באדמה, בוא נראה מה יצא ממך. אם אתה טוען שאתה כזה אמיתי, אם אתה כזה צדיק, כמו בסיפור של אותו אחד, אם אתה כזה מיוחד, אנחנו לא מוכנים לפספס אנשים מיוחדים. זה מאוד יקר לנו, זה מאוד מיוחד לנו. ותדעו לכם שבהיסטוריה היו הרבה מאוד פעמים כאלה. בא איזה צדיק, ביקש מהעשיר שייתן קצת כסף לפדיון שבויים. אומר, זה העניים האלה, זה אי אפשר איתם. אמר לו, צדיק, תדע לך, העניים כל הזמן בוכים להשם, אנחנו רוצים להיות עשירים. תן לנו להיות עשירים, אנחנו ניתן צדקה. העשירים כל הזמן בורחים מלתת, הם רוצים שכולם יחשבו אותם עניים. התפילות שלהם בסוף יתקיימו. התפילה של העשיר תתקיים בסוף, שיחשבו אותו עני והוא יהיה עני. התפילה של העני תתקיים בסוף שהוא יהיה עשיר. אז העשיר, לא, 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 זה בסדר, אני נותן. למה? שדוחקים את הבן אדם לקיר, רק אז הוא מבין. למה? למה לא תתפוס את הדבר בזמן? למה לא תבין? היה לי רב שישב פעם ליד ספר שהוא חיבר, ואני רואה אותו שהוא עושה, אוי, שאלתי, למה אתה נהנח? כבר לא חי. אז הוא אמר לי, פה בעמוד הזה, אני כתבתי על מישהו, שהוא שכח שכתוב כאן ככה ושכח ככה, בקיצור העלבתי אותו. אחרי שהתפסתי את זה, חשבתי לעצמי, בשביל זה נתן לי הקדוש ברוך הוא כוח לכתוב ולהדפיס ולהוציא, כדי שאני אספר לכל העולם שזה שכח תוספות וזה שכח זה וזה שכח זה. זה התפקיד שלי בעולם? זה בן אדם שחי בחשבון. הוא מבין באיזשהו מקום, זה לא לעניין, זה לא יפה. הוא אמנם מלכה את עצמו, אבל הוא בתנועה של השפעה, הוא יודע איפה הוא אוחז, הוא יודע מה לא בסדר אצלו. אני הכרתי בן אדם שכשהוא היה מגיש תפוזים, הרי יש מצוות מעשר מהפירות, אז הוא חתך קצת מהתפוז, אז התפוז היה חתוך למעלה עם סכין. אז לפני שהוא הגיש, הוא שם שם סוכר. שאלתי אותו, בשביל מה אתה שם סוכר? הוא אומר, שאנשים לא יחשבו שאני מגיש להם משהו כזה, זה, שיחשבו ששמתי סוכר, זה, חתכו את זה בשביל לשים על זה סוכר, בשביל זה, שזה יראה טוב. חשבון כזה על מה שהשני יחשוב, על מה שהשני ירגיש, זה משהו יוצא מן הכלל. אוקיי. אומר רבי הלל מפריץ' בפירוס שלו, מגילת אסתר, הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, תדעו לכם, כל אדם, כמה שהוא שפל יותר, ככה החסד שהוא עושה, זה חסד אמיתי יותר. כל אדם, ככל שהוא גאוותן יותר, החסד שהוא עושה זה לא חסד אמיתי, זה פשוט, יש לו שאריות שהוא לא צריך אותם, יש לו מותרות שמיותרות לו, את זה הוא ייתן. אבל טובה אמיתית לא תראה ממנו אף פעם. טובה שהוא צריך, כמו שאומרים, להוציא מעצמו, לא תראה אף פעם מבן אדם, בן אדם שהוא בישות ובן אדם שהוא בתנועה של גאווה. נקמה. נקמה זה הדבר הכי מתוק. איך אומרים בעברית? נקמה מתוקה, אומרים. נקמה, על פי הפנימיות, היא יצר חזק מאוד, שבן אדם מתנקם כמו שצריך, כמו שלא שצריך, אלא כמו שהוא חושב שצריך, הוא מרגיש כזה פורקן, כמו תאוות המין הוא מרגיש. זה משהו לא נורמלי. נקמה זה משהו מתוק. תנועה חזקה בנפש. אדם שהוא בתנועה של נקמנות, הוא אדם שבתנועה של קבלה או של נתינה.
אבל הוא נותן לגרופים.
הוא בא, הוא רוצה לקבל. מספרים, מספרים איזה עלר שלה, אני לא יודע אם זה, שהוא היה אני קבצן, ועל המיטה שהוא ישן, היו כל מיני פרושים ואינו פשפשים שהיו יוצאים והיו עוקצים אותו בלילה. יום אחד פרצה שריפה, כל הבית שלו נשרף, והוא עומד בחוץ והלשונות של האש מתאמרים, וכל האנשים נדים בצער, והוא עומד בחוץ וצועק ורוקד מרוב שמחה על הפרושים שנשרפים. אדם שנמצא בתנועה של נקמה, אדם שנמצא בתנועה של קבלה בכלל, המוח שלו הופך להיות כל כך עקום, לא אכפת לי אפילו בבית שלי להישרף. העיקר שהם יקבלו את המנה שלהם. לפחות את זה הרווחנו. תדעו, תמיד זה ככה. כאשר אנחנו מחפשים לקבל, אנחנו נמצאים ברמה מאוד 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 נמוכה בבחינת התפיסה הפנימית שלנו. מספרים על איזה בעל ואישה, שהיה להם ריב קבוע. הפעם כשהיו עושים כביסה, היו צריכים להפוך את הכביסה, ואז היא מתכבסת טוב יותר. ותמיד שהיא הייתה עושה כביסה, היא הייתה הופכת. אבל הוא היה מתעצל להפוך חזרה את הבגד, ואז הוא היה הולך עם דברים, בגדים הפוכים. וזה היה, זה קשה לשכחה ועוד דברים, אבל זה לא יפה. אז היא מנסה לשכנע אותו, זה לא יפה, זה לא נשמע טוב, זה לא, זה לא, זה לא, והוא עצלן, טיפוס כרוני. עזבי, שטויות, זה לא, ולא, ולא. יום אחד היא החליטה, אבל זה כבוד שלי, שבעל שלי לא ילך ככה. אחר כך מה יגידו? יגידו שאשתו לא עושה לו כביסה. אז היא הפכה לו את הזה. בדיוק באותו יום שרתה עליו רוח ממרום, וגם הוא הפך. בקיצור, המשיך הלאה להיראות הפוך. אז מה הוא אומר לאשתו? אומר, את הפכת, אני הפכתי. זה נשאר בסוף הפוך. את רואה, זה לא משתלם מתעסק בדברים האלה. זה לא עוזר. מה שלא עושים, לא עוזר. יש אנשים שמה שהם צריכים לדבר עם מישהו. טוב, טוב, תבואי לשם, תלכי, תזוזינו. ככה אתה מדבר בבית, אז למה שישמעו לך? ככה אתה מדבר עם הילדים, למה שישמעו לך? אז הוא אומר, טוב, טוב, אני אגיד את זה. טוב, טוב, תזוזי בבקשה. אמרתי בבקשה. מה אתם רוצים? אמרתי בבקשה. מה אתם רוצים מהחיים שלי? תשמע, אתה תמשיך בסגנון הזה, אתה רק רוצה להוכיח לנו שאתה צודק וששום דבר לא יכול לזוז בבית. אז אתה טמבל, כמו הבן אדם הזה. הפכתי ואת הפכת וזה נשאר אותו דבר. אתה לא רוצה למצוא את הפתרון לבעיה. אתה רוצה להישאר בעצלות שלך. הבן אדם הזה בתנועה של לקבל או בתנועה של להשפיע. קבל, ברור. היה פעם שר צבא, עצבני, קפדן, שאחד הדברים שהיו מאוד מפריעים לו זה שכשגמרנו את החופש, את החמשוש, את הזה, תתייצבו כולם בשעה שצריכים להתייצב, בלי חוכמות. היו איחורים. אז הוא החליט, היום אני נכנס בכל אלה שאיחרו. אחד אחד הכניס אותם לצינוק, נתן עונשים. היה שם אחד מגמגם, מה זה מגמגם? פחד לשמוע אותו. הוא נכנס למפקד. אחרי שתי דקות הוא יוצא החוצה, בלי עונש. כולם שואלים אותו, איך עשית את זה? צריך לדעת איך לדבר. הוא התחיל שם לגמגם, ההוא נשבר לו ממנו, התחיל לצעוק, אוף לי מהעיניים. צריך לדעת איך לדבר. יש אנשים שהחיסרון הכי גדול שלהם, והם עוד לוקחים לעצמם את הקרדיט, צריך לדעת איך לדבר. הוא עוד מחמיא לעצמו. תנועה של קבלה או תנועה של השפעה? קבלה. אני רוצה לספר סיפור על חסיד, חסיד של הרבי, שהיה, אצל הרבי זה הולך ככה, יש תפילות, יש התוועדויות. בהתוועדויות היו דחיפות מאוד גדולות בפרט של שבת, רוצים לשמוע את מה שהוא אומר ואין רמקול, היה דחיפות נוראיות, גם עבדכם הנאמן, שמה ספג לא מעט. אני זוכר אותם עד היום. את האנשים שהצילו אותי בכל מיני מצבים, אני זוכר את הפנים, מכל מיני מקומות בעולם, אני זוכר אותם עד היום. אני זוכר את עצמי, בתור ילד בן 13, נמצא על הפירמידה, ונמחץ כמעט, וזה אחד שיהיה בריא, מה זה כזה גודל? הוא לא היה גבוה, אבל היה לו כבר. הוא תופס את הקיר, דוחף, 300 אנשים אחורנית. בקיצור, אז היה דחיפות. הגבאי של בית הכנסת, קראו אותו הרב יוחנן גורדון, והוא גם בדחיפות שם ממש הוא הרגיש לא טוב, אוויר פה שם, אז הוא מוציאים אותו החוצה. אחרי ההתוועדות, אז היא, לא קרה כלום, הכל בסדר. אחרי ההתוועדות הוא חיכה לרבי ליד הדלת שלו, שהרבי יראה אותו שהכל בסדר. הרבי חוזר ומסתכל לו, יוחנן, מה נשמע? איך אתה משמע? מה היה שם? אז הוא אומר לרבי ככה, אל תשאל רבי, אל תשאל, אני כבר נפטרתי. אני כבר נפטרתי. הביאו אותי לבית דין של מעלה, הגיעו למסקנה שאני צריך ללכת לגיהנום. אבל מכיוון שהגיהנום בשבת סגור, החזירו אותי חזרה, והנה אני כאן. אצל הרבי היו תקופות שלא היה לו חיוך על השפתיים שבועות וחודשים. כתוצאה מהמכתבים שהוא קרא, ומהסבל שהוא, זה שהוא, שהוא ראה של אנשים, אז היה לו מריחות. החסידים הקרובים, היה להם אינטרס לשחות ממנו איזה חיוך. הוא, אחרי הבדיחה הזאת, הצליח להוציא חיוך, זה בשבילו היה הכל. משפיע הוא מקבל. האדמור מסתמר, רבי יואל מסתמר, היה בן אדם עשיר. עשיר שתרם הרבה מאוד כספים. לאנשים. כמה שהוא לא היה ציוני והיה אנטי-ציוני, כשהיו מגיעים ישראלים לא דתיים לבתי רפואה בארצות הברית, אני מדבר איתכם בשנות ה-70 וה-60, הוא היה שולח את האנשים שלו לבתי רפואה, אם היו מגלים איזשהו יהודי, אז הוא היה אומר שכל ההוצאות של הניתוח וכל הזה עליו. אחר כך אותו יהודי היה בא להגיד לו תודה, אני לא יכול להסתכל עליך. עצרו להסתכל. הוא היה עם סגנון מיוחד. אז האדמור מסתמר היה לפני התקופה שהוא התאשר, הוא הרבה הרבה להציל ילדים שהיו בכל מיני מנזרים באירופה. הוא היה אוסף כספים, לווה כספים, ומשחד וזה, ומפעיל כל מיני אנשים כדי להציל אותם. אז היה יהודי פה בארץ דווקא, שקראו אותו אליעזר בריזל, הרב אליעזר בריזל. הוא היה בעל מאפיית בריזל, מי ששמע, לא לפני הרבה שנים היא נסגרה בירושלים. והוא היה אדם עמיד, היה אדם עשיר. והוא הלווה לאדמור מסתמר המון המון כספים. מאות אלפי דולרים הוא הלווה לו. ואחרי שנים הוא לא ביקש אף פעם את הכסף שלו חזרה. יום אחד הוא נקלע לארצות הברית, נכנס לאדמור מסתמר, לא אמר שום דבר על החוב. האדמור מתחיל להביא פקוטות של אלפי דולרים סגורים ככה בחבילות, אני צריך להחזיר לך את החוב. אז הוא אומר, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, אל תחזיר לי שום דבר, הקדוש ברוך הוא יחזיר לי בכפל כפליים. מיד אחרי שנתתי לך את ההלוואות, תמיד הרווחתי אותו כפל של ההלוואה, תמיד. אני לא רוצה את הכסף של חזרה, לא רוצה. אמר, אתה לביתי ממך, מחלתי לך. האדמור מסתמר כל כך התרגש, הוא אמר, בחיים שלי, לא נתקלתי בישראלי שאני מציע לו כסף, והוא אומר לי לא, לא שמעתי אף פעם דבר כזה. הוא ביקש מהגבאי אצלהם מקובל, שלא כל אחד כותב לבד פדיון נפש, הגבאי כותב בשביל כולם. הוא קורא לגבאי ואומר לו, בוא הנה, תכתוב מיד יואל בן חנה ותן ליהודי הזה פדיון נפש. אני רוצה שיתפלל עליי, כזה בן אדם. הוא אוכל וזה תנועה של משפיע ותנועה של מקבל. אני רוצה לספר לכם דוגמה נוספת של תנועת נפש של אנשים צעירים. אני אספר אותה על בחור ישיבה, משום שזה מה שהיה במציאות. אבל תנועת הנפש הזאת היא מעניינת, היא יפה. בחור שהגיע לישיבה, והוא מחפש להיות מיוחד. אבל הוא רואה שהוא לא יכול, יש יותר מוכשרים ממנו, יותר מוצלחים ממנו, והוא לא מצליח להתבלט בשום דבר. אז התהפך לו הנפש והוא התחיל לחשוב, למה לא כולם אותו דבר? למה זה מרים את האף? למה זה? שכולם יהיו אותו דבר. אתם יודעים מה ההבדל בין אנשים צעירים לאנשים זקנים? בסערות יש הבדל. אדם זקן, זקנים זקנים אני מתכוון, הסערות שלהם לבנות, אבל כולם אותו דבר. בשיער שחור יש לך מלא גוונים. בשיער חום יש לך מלא גוונים. בשיער צהוב יש לך מלא גוונים. כשאנשים הם צעירים יש להם גוונים שונים בשיערות. אבל בזקנה עמוקה כבר אין הבדל. הכל צבע לבן ואותו דבר. הבן אדם הזה מגיע לאיזשהו בית כנסת, לאיזה בית מדרש, בית זקני של אנשים דתיים. הוא יושב שם, הוא אומר, הגעתי למנוחה והנחלה. כולם אותו דבר. אף אחד לא מתנשא על השני, כולם. הוא יושב לומד שם יום ראשון, יום שני, ניגש אליו איזה אדם זקן, אומר, אתה צעיר, מה אתה עושה פה במושב זקנים? מה אתה עושה פה? אומר, נשבר לי מהישיבה, אין לי מה לעשות שם. כל אחד מחפש להיות משהו וזה וזה. אז הזקן הזה מסתכל עליו, אומר לו, אתה היטלריסט. ניצול שואה. אומר לו, מה? מה? מה אתה אומר לי? מה אתה מקלל אותי? אז הוא מרים לו את היד, ומראה לו מספר. אז הוא כבר היה לו דרך ארץ. בן אדם שעבר את השואה, לא בא אליו בטענה, מה הוא אומר לי? אומר לו, אתה היטלריסט, אתה יודע למה? אנחנו, לפני שנכנסנו למחנות, היינו בעלי משפחה, היינו אנשים עם שם, עם כבוד, עם משהו. הדבר הראשון שעשו לנו במחנה זה רשמו אותנו כמספרים. יותר אתה לא אברום, אתה לא יצחוק, אתה לא יעקב, אתה מספר. כולם מספרים, רק מספרים. להוריד לך את האישיות שלך, שהאישיות שלך והכבוד שלך כבן אדם, זה לא משהו. אתה יודע שכשאנחנו השתחררנו, וברוך השם בנינו את הבית שלנו, ואחר כך זכינו שנולדו לנו ילדים, פעם שנייה, אתה יודע איזה אושר היה לנו על כל פיפס הכי קטן, על כל ילד שנולד, אנחנו לא עשינו חשבון, הוא יהיה משהו כזה, הוא יהיה זה, זה. הידענו שפה בילד הזה תמון הקדוש ברוך הוא, ובילד הזה תמון ההצלחה הכי גדולה והאושר הכי גדול, ואנחנו ידענו גם שאחד לא דומה לשני, ושכל אחד צריך להיות משהו עד הסוף, בלי לעשות חשבון לשום דבר. ואתה, מה אתה מחפש? אז אם אני לא ככה שכולם יהיו שווים, אתה היטלריסט, אתה עושה כמו המספרים של היטלר, שכולם אותו דבר. הוא אמר את זה בריתך. הבחור שמע את הדברים, הוא לא חשב אף פעם בכיוון. תפסיק לחשוב, הוא אומר לו, למה אני לא כמוהו ולמה אני לא כמוהו. תהיה מה שאתה, בשיא הביטחון, ביידיש אומרים, בשיא הברייטקייט, בשיא הרחבות, בלי לעשות חשבון לאף אחד, אלוקים רוצה אותך מה שאתה כמו שאתה. ולא משהו כמו שהוא, הוא במילא אתה יכול להיות הוא, ואתם יכולים להיות שונים אחד מהשני, והשמחה יכולה לשרות בתוך הלב שלך ולא יקרה שום דבר. הבחור הזה היה בתנועה שמה? של השפעה או של קבלה? הבחור, קבלה, אני רוצה לקבל, החמאות, עניינים, התייחסו אליי, יראו אותי. מה לימד אותו הזקן הזה? תהיה מה שאתה, תפסיק לחשוב שאתה צריך לקבל איזשהו דבר ממישהו כדי שיהיה לך איזושהי תנועה, כדי שיהיה לך איזה עושר. תדעו לכם, שמי שנמצא בתנועה של השפעה, הוא הופך להיות המקבל הכי גדול מהקדוש ברוך הוא. יש לי חבר שבישיבה היה בחור שלא היה לו ממון, כסף, איך להתחתן. גרוש, גם להורים שלו לא היה. גם לא היה לו הורים, זה סיפור כואב. אז החברים יצאו לעזור כל אחד מה שיכול. אבל היה אחד שלקח את זה מאוד חזק ללב. והוא ממש השקיע בזה, את הזמנים הפנים שלו, והתרים אנשים, ואסף כדי שיהיה לו עם מה להתחיל את החיים. הוא הגיע לאיזשהו בית של אנשים מאוד מאוד עשירים. והוא מנסה לעורר להם את הלב, את הרגשות. בחור מסכן, באמת היה מסכן, לא בבדיחה. אז הוא אומר, אז הם אומרים לו, הם נתנו לו צ'ק. והם אמרו לו, אבל למה אתה כל כך, למה זה? אז הוא אמר להם, כי זה נוגע לי, זה אכפת לי. והוא אמר את זה עם לב כל כך אמיתי, הייתה להם בת, הם לא יכלו לוותר עליו. הם שידחו אותו, את הבחור הזה, עם הבת שלהם. הוא יצא, כמו שאומרים, לחפש אתונות, ומצא מלוכה. הוא יצא לעזור לחבר שלו, והוא מצא את השידוך שלו, והוא מאושר. הוא לא חשב שזה ככה יהיה, אבל זה היה. אתה בתנועה של השפעה. אתה בתנועה של לעשות למישהו אחר טוב, שיהיה למישהו אחר הצלחה במה שהוא עושה. אז הקדוש ברוך הוא עושה לך, איך אומרים, למעלה ממדידה והגבלה. אתה לא, אתה חייב להבין את זה. ככה זה עובד בעולם. תהיה בתנועה של אסתר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך מגילה. מגילה לשון גילוי. אתה תהיה בתנועה שאתה לא מחפש את הכבוד שלך בגלוי. אז הקדוש ברוך הוא ידאג לך. הקדוש ברוך הוא מגלה את אסתר. אסתר עושה לשם שמיים לגמרי, אבל הקדוש ברוך הוא משלם לה. בשואה היה יהודי אחד שקראו לו הרב יוסף דוב וייסמנדל. הוא עזר הרבה בנושא של יהודי הונגריה, הוא עשה עסקאות על רכבות, הוא הציל הרבה קסטנר, ואיתו הוא עבד הרבה, והוא, כשהוא ישב בבונקרים שבגטו, הוא לא רצה להשתעמם, הוא היה אולי הראשון, לא, אולי לא הראשון הראשון, אבל בין הראשונים, התחיל לחפש צפונות בתוך הספר תורה. היה לו תנך קטן, ועם התנך הזה, בצורה ידנית, אז לא היה מחשבים, הוא עשה חשבון. והוא ישב, איך אומרים, הגרמנים היו בשבילנו המלאק. והוא היה מאוד מחובר למגילת אסתר בכל התקופה הזאת, כי מגילת אסתר זה מחיית זרעו של המלאק, אמן שמזרעו של המלאק. אז הוא ישב לחפש את אסתר. אז דבר ראשון, הוא הלך לחפש כמה אותיות יש לנו במגילת אסתר. אז יש שם 12,196 אותיות. הוא ניסה לראות מה אפשר לעשות עם המספר הזה, והוא מצא דבר מאוד מאוד מעניין, דבר שהוא הוא לא הגיוני בכלל. הוא חיפש אסתר המלכה. אז אני מתחיל לחפש את אסתר מהאות האלף הראשונה שמופיעה בתורה, בראשית. האות השלישית של בראשית זה אלף. אז הוא חיפש, לקח את האלף הזאת והתחיל לספור ממנה 12,196. והוא הגיע לאות אס סמך. מהאות סמך הוא ספר בדיוק את מספר אותיות המגילה. 12,196 ומצא תף. ומשם הוא ספר 12,196 ומצא ריש. וואו. משהו לא סביר לחלוטין. אז הוא קיבל עידוד. עכשיו הוא חיפש את מרדכי. הגמרא אומרת שמרדכי, איפה הוא כתוב בתורה? הגמרא אומרת. הגמרא במסכת, מורדרור. מורדרור זה מירדחיה, בתרגום מירדחיה, נכון? אז מורדרור זה מרדכי. אז הוא לקח את המם של מורדרור בהתחלת הפרשה. זה בחלק הראשון של הפרשה. הסמים. והוא לקח מהמם הזאת 12,196 ריש. משם עוד בדיוק מרדכי, בול, בלי עוד יותר פחות, בול. פלא. אבל כשאנחנו מסתכלים על הרעיון הזה, זה רעיון כזה. אסתר מופיעה איפה? היא מופיעה כבר במילה בראשית, שם מתחיל המסלול. מרדכי זה בפרשת כתיסה. עוד הבדל אנחנו מוצאים, שמרדכי, אנחנו רואים, אסתר כתוב עליה, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. זאת אומרת, המילה כל, היא הצליחה לאחד במשהו את כולם. על מרדכי כתוב בפסוק האחרון של המגילה, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו. מרדכי לא הצליח לאחד את כולם סביבו. אסתר, כן, מרדכי לא. אז שהתבוננתי בזה, אמרתי, אני מבין למה. אסתר מתחילה את המסלול שלה מתחילת הפרשה, התנועה שעליה אנחנו דיברנו כל השיעור. התנועה של הביטול, התנועה של הענווה, התנועה שאני לא מרגישה את עצמי, אני בטלה לתפקיד, לעניין, למטרה, לטוב האנושי ולא לעצמי. זה התחיל אצלה מההתחלה. היא נולדה, היא הייתה יתומה. מההתחלה, כמו שאומרים, עם קושי. אחר כך, כשהיא הייתה נערה, מרדכי לקח אותה אליו הביתה, כי אין לה אבא ואמא, ואמן מתחיל לחפש נשים, אלוף העולם בנשים, ספר השיאים של גינס, זה אחשוורוש. אז אחשוורוש, סליחה. הוא מחפש, אז הם הלכו מבית לבית כמו איזה, לא יודע איך לקרוא להם, והם סחבו בנות משם בכוח. אז אסתר לא היה לה ברירה, ומרדכי גם כן, אז היא החביא אותה. במשך כמה שנים היא הייתה במחבור? 4 שנים. 4 שנים מתחת לאדמה, להימלט מהפקידים של אחשוורוש, שחיפשו תחת כל בלטה, אם מתחבאת איזושהי ילדה, או איזושהי בחורה, או איזושהי אישה. בקיצור, ומיד אחרי זה היא נלקחת לאחשוורוש, מה שבטוח היה, זה שהיא לא הייתה מבסוטה איתו. והראיה שהיא הכניסה לו איזושהי שדה וסיפורים, לא היה לה טוב עם הבן אדם הזה. והיא עשתה את כל מה שהיא עשתה, כי כך צריך לעשות. והמיוחד היה שבדרך כלל בן אדם שהחיים שלו היו מרירים, והחיים שלו היו קשים, ומההתחלה, אז הוא שונא את כל העולם. והוא בתנועה של לתת בוקסים לכולם. היא ממשיכה עם סבר פנים יפות, עם עשייה, עם אכפתיות. זה היה תנועה של ביטול מההתחלה. אז מה היא זכתה? מי שנמצא בתנועה כזאת, כולם אוהבים אותו. נושאת חן בעיני כל רואה. יש, זה חן, זה לא יופי, זה חן, זה משהו שלא יודעים להסביר אותו במילים. זה משהו עמוק, את זה היא קיבלה. מרדכי, מי רדחיה? יש לו ביטול, כן. אבל הביטול של מרדכי זה ביטול שתוך כדי החיים, זה לא מתחילת החיים, תוך כדי העניין, תוך כדי הקושי, תוך כדי הסבל, ורצוי לרוב אחד. זה לא הגיע לרמה של, של שכולם שרופים על מרדכי, כולם מכבדים ומעריכים וכולו וכולו. אני רוצה רק להגיד, אם אנחנו הולכים בדרך של אסתר, שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא היה במצב לא קל, אז אמר לו רבו, רבי עקיבא, דייך שאני ובוראך יודעים כוחך. בדור הזה לא תמיד יהיה איזה רבי עקיבא שיגיד לכם, דייכם שאני והקדוש ברוך הוא. אבל אתם יכולים להיות בטוח, הקדוש ברוך הוא יודע את כוחכם. החוכמה הגדולה זה להישאר עם חיוך, גם כאשר האנשים לא תמיד רואים את הדברים, ולא תמיד מרגישים את הדברים, ואתם אומרים, מה אכפת לי ממה שהם אומרים? אני יודע את האמת, אני יודע מה אני צריך לעשות, ואני שמח. ואני אמשיך הלאה, ואני אמשיך לעזור להם, אפילו שהם לא יודעים מספיק להעריך, אפילו שלא מגיע להם, אפילו שהם לא יודעים להעריך את זה מספיק. זה אסתר לימדה אותנו. אסתר מאחדת את כולנו סביב נקודה של טוב. לכן אנחנו לא מוכנים לוותר על המגילה הזאת, והיא לא תתבטל גם לעתיד. זאת אומרת, הנצחיות שהיא קיבלה, זה לא רק שכולם העריכו אותה, אלא זה ש... היא נשארת לנצח, זו נקודת נצח. מי שרוצה להעלות את נקודת הנצח בתוך האישיות שלו, צריך לקחת את הנקודה הזו שדיברנו בשיעור, ולהציף אותה בחיים היומיומיים שלו, ואז הוא יראה הרבה 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 אור, הרבה הרבה הצלחה. וגם אם הוא לא יראה את זה מיידית, גם אסתר לא ראתה את זה מיידית, אבל היא המשיכה הלאה. בסופו של דבר, על כל ביטול וביטול שהאדם משפיל את עצמו, או... אנחנו לא מבקשים השפלות. גם אסתר לא ביקשה. אבל כשזה בא, על כל הורדת ראש והורדת ראש, הקדוש, ויתור, ביטול, הקדוש ברוך הוא משלם לאדם במיטב, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, בעולם הזה. עולם הבא זה עוד עניין, אבל גם בעולם הזה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאנחנו נוכל להיות קטנים, ואז יהיה פורים, פורים קטן. ואחרי הפורים הקטן כבר נוכל להיות גדולים באמת.